טוב, אנחנו ממשיכים שמשון בעוז ובגבורה. אמרנו שהיעד, שבכל מקרה הנחנו כאן להתחיל ספר שמואל. ועד אז שאני בעצם מסיים את שמשון, פילג יש בגבעה, לפני זה פסל מיכה. ונעשה מה שנספיק נספיק. רק השם, פרשיות קשורות גם זה לזה. עבר זמן, אני אעשה שנייה מין סיכום ותזכור את מה שראינו עד עכשיו ותוך כדי זה, ומזה גם נתגלגל לתוספות. דיברנו באופן כללי על העניין של פלישתים שהם אויב ייחודי, קודם כל בזה שנקודת ההתמודדות איתם היא לא אנחנו או הם בארץ, אלא מי ישלוט אחד על השני. בלשון של בני יהודה אצלנו בפרקים, פלישתים מושלים בנו, הלא מושלים בנו פלישתים. היינו שבעצם כל ימי פלישתים, כבר ימי האבות, אבל במיוחד מחשב שמשון, אלי, שמואל, שאול, דוד, יש בעצם מאבק מולם על ההנהגה. ושמשון, כמו שאומר המלאך מראש, הוא צריך להתחיל את המאבק איתם. אז דיברנו על זה שבעצם פלישתים הם איזושהי חזית של חם ושל הגויים בכלל, בזה שהם מרכזים על התפר של שם חם ויפת. ויש להם יכולת מיוחדת לנכס אליהם את הכוחות של הענקים, שעוד מעט נדבר עליהם, שוב נעשה חזרה על מה שדיברנו על שמשון בהקשר של הענקים. אבל בהמשך אנחנו נמצא את הענקים אצלם, את גוליאת ואת אחיו אצלם. עכשיו מנגד לפלישתים אנחנו עכשיו מעמיד השם את שמשון. באופן כללי, בוא נגיד, אפשר להגיד את זה פשוט, שמשון הוא השופט האחרון. אחר כך אלי ושמואל זה כבר התנהל אחרת, זה סוגיה נפרדת. שמשון הוא השופט האחרון, ויש פה בעצם מאבק מול הפלישתים, מאבק מאוד מעניין שהוא נלחם לבדו, והוא נלחם כל הזמן מתוכם. הוא בעצם קשור לא קשור אליהם כל הזמן. ואמרנו שהתופעה הזאת של כוח לא אנושי, שמופיע באופן עקבי, בעצם כוח ענקי כזה, בלתי הגיוני, בלתי רגיל, מופיע מימי בריאת העולם. ואז שהופיעו מלאכים בני האלוהים ובאו לבנות האדם, והתופעה הזאת בעצם החלה להיות מושמדת בימי אברהם אבינו, ידי העמים קרובי ישראל, וסיימה, ההשמדה שלהם הסתיימה כמעט עם כיבושי ישראל. אז בעצם בספר שופטים מתחיל לצמוח הכוח הענקי החלופי, וזה אמרנו אצל שמשון ודוד, שאצל שניהם מופיע, את שמשון ובוא נגיד דוד וגיבוריו, שאצל שניהם מופיע כוח על אנושי עקבי של ענקיות נקרא לזה. רק שההבדל הוא, וזה מה שבעצם אולי אחד הלקחים המרכזיים של פרשת שמשון, שבעם ישראל זה מתוך נזירות, זה מופיע מתוך נורמליות, אדם רגיל, שמוסיפים, שכשהוא שרוי בקדושה, וגם פה זה, שנייה, עוד מעט, תוך שהוא שרוי בקדושה מופלט של נזירות, אז מופיעים בו הכוחות העצומים האלה באופן עקבי, והוא יכול לבד לנצח אויבים רבים. אמרנו שבעצם יש פה, בתוך עם ישראל יש שני אגפים במקביל, יש במגילת רות בעצם מקבילה לספר השופטים, מתחיל לצמוח הכוח, ראינו בדברי חז"ל, נפיל נשים נפילה. כלומר, בועז נושא את רות, ששניהם ענקיים על פי המדרש. מה ייוולד מהם? הגבורה של דוד. וזה אולי עומד ברקע של התנהגות שבט יהודה מול שמשון. אבל ההופעה הראשונית של הענקיות של עם ישראל מופיעה אצל שמשון. ופלישתים, כבר אמרנו, זה נקודה אני חושב שלא כל כך הזכרנו אותה, יש להם את הכוח, כמו שראינו, יש להם את הכוח הזה של לתווך בין חם ליפת, ושם, יש להם את הכוח ומנסים לספח אליהם את הענקים. הם עושים את זה בעצם, אם אני אומר עכשיו על פי המהלכים הפנימיים של חז"ל, עם עורפה וממילא גוליית ואחיו, שזה בעצם אחרי ההכחדה הראשונית של הנביא, של הענקים מן העולם, בעצם יש צמיחה מחדש שלהם אצל פלישתים, וגם את שמשון הם מנסים בעצם לספח אליהם. אנחנו נדבר על זה דיפה בהמשך על אופי המאבק שלו מולם, שיש פה בעצם, הוא מולם כל אחד מנסה בעצם ללכוד את הכוח של השני, לא רק להרוג אותו. אלא הוא מראש מתערב בהם פעם אחר פעם, ונראה איך, ולוקח בעצם את הכוח שלהם אליו. במקביל, הם כל הזמן מנסים לא רק להרוג אותו, אלא בעצם, כשהם תופסים אותו בסופו של דבר, שיהיה ביניהם, כולם באים, והוא יהיה ביניהם ויצחקו בו, אבל לא פשוט שהוא ימות. עכשיו, אני אזכיר את הציפייה העצומה שהייתה משמשון, ומזה אנחנו בעצם נפתח את הנקודות האלה ונמשיך הלאה. ראינו שנראה שהדור עצמו, אפילו דור השופטים, דורו של שמשון, ציפו למה שיעקב אבינו ציפה, ששמשון יהיה המשיח. המשיח הוא בוא נגיד הגואל שיוציא אותם אחרי כל המאות שנים של תקופת השופטים, שיוציא את ישראל לתקופה חדשה של התקדמות ועבודת השם. מעבר לזה שבעצם התקיים פחות או יותר התהליך של שבט מכל שופט, אחד אחרי השני, ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף התהליך, איך אני יודע שזה סוף, הרי יש שבטים שעוד לא, גם על זה נדבר אולי קצת עוד מעט. אבל אמרנו, משה אומר, מבטיח, לפני שהוא מת, משה אומר בנבואת השם שתהיה תקופה מאוד קשה, תקופת השופטים, ולא יהיה בעצור ועזוב, עד שבפרשת הזינו נאמר, כי ידין השם עמו. וכשהוא משתמש במילים האלה, שהוא בעצם אומר שמתישהו השם יוציל מהמצב של אפס עצור ואפס עזוב, הוא משתמש במילים שיעקב אמר לדן. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, עם כל מה שזה כלול, שבעצם יהיה מישהו שישפוט לבד, כאחד, מה שחזל אומרים, כיחידו של עולם, או כשבט יהודה, שההנהגה תהיה לשבט דן, ומשה ממש מחבר את זה ברמז מאוד שקוף לסוף תקופת השופטים, כלומר לנקודה שבה תהיה מהפך בזכות רצון השם ולא בזכות עם ישראל, והוא מדביק את זה בעצם על בסיס המילים של יעקב בברכה של דן. אז אם אנחנו מחברים את כל זה, שאחרי כל התקופה הזאת, ואחרי אני מזכיר כל המהלך שקרה בתקופת השופטים של שבהם ניצחנו את חמשת סוגי האויבים אחד-אחד, ראינו שמאז, אחרי שגדעון ניצח את החמישי של בין האויבים, התחיל המהלך של אבימלך, שבעצם הפך להיות בירור פנים ישראלי. בסדר? בתקופה החדשה שבה התחילה בשפל גדול, עבודה זרה אפילו לא בשיתוף, קמו שני אויבים מחדש, שכבר ניצחנו אותם, עוד פעם אמון ועוד פעם פלישתים, ועכשיו אנחנו אחרי כל זה שבעצם שוב, אני אומר, היה פה איזשהו כבר היקפיות, סיום של בירור ראשוני מול האויבים, עומד הענק הזה, פעם ראשונה שמופיעה ענקיות כזאת בעם ישראל, שופט לבד, והציפייה העצומה שהתקיים בו מה שאמור בברכת יעקב. זה לא הולך בברכת יעקב ומשה. אז כבר חזל ברכת משה אומרים לשעותך קיוויתי השם, כלומר, ושוב פעם יש פה ממש קשר ישיר לדברים שמשה יאמר, שרק השם ידין עמו כי יוזדת ידו אפס עצור ועזוב, אז יכל אולי להתקיים בדן, אבל בסופו של דבר לשעותך קיוויתי השם לא זכינו לזה. אז אני אעשה מתוך הסקירה הזאת להתקדם ולהמשיך לאגפים נוספים של לגבי שמשון ו מה קורה פה בעצם מול פלישתים. איפה נתחיל? טוב, אני רוצה להתחיל מהשבט של שמשון, מדן. דן, אפשר לומר, הוא השופט הראשון מבין השפחות, ובעצם היחיד. כלומר, מבין בני השפחות, אז לאורך כל תקופת השופטים אנחנו לא מוצאים שופט חוץ מדן, אלא אם כן נחשיב את ברק. ברק הוא מנפתלי, אבל הוא בעצם, וזה אני חושב, זה דווקא דוגמה שתעזור לנו, הוא תחת הפיקוד הרוחני של דבורה. מההתחלה היא בעצם זו שקוראת לו, ואומרת לו, תאזור עוז ותילחם לבד, והוא לא מוכן להילחם לבד. דבורה. בעצם, מה?
דבורה
מאפרים. אז יש לנו תופעה מיוחדת שלמרות שבאופן עקבי אומרת הגמרא בסוכה, כל שבט העמיד שופט, אבל, כאילו אפשר להגיד, למעט בני השפחות. למה? טוב, זה קשור לתפקיד ההיסטורי של בני השפחות, שנדבר עליו טיפה, כי זה נוגע להבנת תקופת השופטים וספציפית לשמשון. נעשה שנייה הקדמה קצרה על, על, על בני השפחות בכלל. זו תופעה מיוחדת ומפתיעה. זה שיעקב אבינו בפרשות של בראשית, נגיע אליהם עם הפרשות השבוע, שיעקב אבינו, כשהוא מקים את עם ישראל, נכנסים לתוכו ארבע מתוך 12 שליש ילדים שלו מהשפחות, שאנחנו אפילו מפשט הפסוקים לא יודעים מאיזה, מה המוצא שלהם. או השפחות מאיפה הם, מאיפה הם, מי לקח את המשפחה שלהם אי פעם לעבדים, מאיזה אזור בעולם. זה תמוע מאוד עם כל ההשגחה של אברהם על החיתון והלכת רק עם משפחתי מבית אבי. מאיפה פתאום מגיעות השפחות לתוך בית יעקב? ומה התפקיד שלהם בתוך העם? אז נגיד משהו אולי שייך לפה מתוך הסוגיה הזאת. התפקיד של בני השפחות ניכר בזה שבעצם רק בזכותם, או נתחיל מזה שרק אחריהם נולדים השבטים של רחל, והשבטים האחרונים של לאה, כלומר יששכר וזבולון. ובני רחל רק אחרי שרחל ולאה הכניסו את זלפה ובלהה והם ילדו, אז מופיעה התופעה ש מתחילה בעצם אצל שרה והגר, ששרה אומרת, אני הכרה, אומרת לאברהם, גואל שפחתי, ויבנה גם אנוכי ממנה. אז יש פה ממש, בעצם הגדרה שכתובה בתורה, ששרה אומרת אותה, שאם אני אתן את השפחה שלי לאברהם, זה יעזור לי ללדת. עכשיו שוב, יבנה גם אנוכי ממנה, יש אפשרות להסביר. יש מן המפרשים שמסבירים שהכוונה היא תלד וזה יהיה נחשב על שמי. אבל יש מפרשים רואים שיותר מזה, ואנחנו רואים אם אנחנו פותחים את התופעה שזה יותר מזה, שוב פעם גם אצל רחל ולאה, שכביכול צריך איזשהו שלב עד לפתיחת הרחם של האמהות, עד לסיום תקופת ההכרות. למה? למה צריך את זה? איך זה עובד? אז למה בכלל האימהות היו עקרות? שוב, אני לא, אני אעשה את זה כמה שיותר תמציתי. למה האימהות היו עקרות? אז יש כמה סיבות שמופיעות בחז"ל. אנחנו נצמד לכמה מפרשים שאומרים שעם ישראל הוא לא עם בדרך הטבע. כלומר, בדרך הטבע באמת, גם על פי מדרשים, כבר מאברהם וזה, שעם ישראל על פי דרך הטבע לא יכל להיות. יצחק לא היה אמור להיוולד, ובני רחל לא היו אמורים להיוולד. וכמובן גם יעקב עשר, יעקב. עכשיו, אז יש לפעמים שהשם אומר, טוב, עכשיו שלא כדרך הטבע, תהיה לידה. כמו אצל רבקה, שבלי שפחה או משהו, אז נהיים לתאומים, יעקב ועשר. אבל יש מהלך שבו יש כנראה, וננסה להבין את זה, יש דרך שבעצם מקרבת את, לא את הנשמות נקרא זה לעולם, את הנשמות שמורות להיוולד והעולם לא ראוי להם בכלל לעולם, אלא להפך, בעצם כנראה מקרב את העולם אל המדרגה הזאת של עם ישראל. בוא נראה, כששרה אומרת לאברהם קח את שפחתי את הגר, מה היא בעצם אומרת לו? היא אומרת לו, יש אצלנו מישהי שהיא בעצם, עצם זה שהיא שפחה שלנו, היא תואמת את החיים האלה של עם ישראל, היא כלולה בהם, היא מושפעת מהם, אם עכשיו אתה תוליד עם הבן, יש פה בעצם תחילת התהליך של ירידת התופעה הזאת שנקראת עם ישראל לעולם. למשל, זה מה שקורה בישמעאל. מה שקורה בישמעאל זה שיש פה, ואברהם כל הזמן מתפלל ונלחם עליו, ודורות זה ככה, יש לישמעאל תפקיד של המשכיות כלשהי לאברהם. יש פה עוד לא ירידת נשמת יצחק, עוד לא טוטליות של הסגולה, אבל יש פה קירוב של העולם אל מדרגת האבות, אל מדרגת עם ישראל, לידי זה שנולד ישמעאל, ממילא זה גם פותח את הפתח שעכשיו יצחק יכול לרדת. אחר כך יהיה מאבק ביניהם. אצל בני השפחות זה עוד הרבה יותר מעניין, כי הם לא רק כאיזשהו אמצעי, כאיזשהו נקרא לזה, לא יודע, תוצר לא מוגמר כמו שקורה אצל ישמעאל, כדי להגיע בסוף לתוצר המוגמר. אלא, אצל בני השפחות זה מאוד מעניין. הם ניתנות מראש כשפחות ללאה ולרחל. כלומר, הן לא שייכות לסגולה, מניחה תחילה, אבל הן יהיו, שוב פעם, משרתות אותן, לא יודע בהן, מושפעות מהן, מושפעות מהן מרחל ולאה. וכשרחל רואה שאין לה יכולת להוליד, היא אומרת ליעקב, שוב פעם, בוא נעשה את זה בשלבים. בוא נעשה את זה בשלבים, שאתה קודם כל תבוא לשפחתי, שהיא הושפעת ממני, שהיא באיזשהו מידה קשורה אליי, וכשיוולדו ממנה ילדים, זה יאפשר גם את ה... זהו, נפתח הפתח לירידת הנשמות של עם ישראל. הלשון בחז"ל שבזכות, אני אגיד כאילו את ההקשר, יש משהו מאוד מיוחד שבדברי הימים, ממש בפתיחה, כשיש סקירה על עדות השבטים, אז דן מופיע במקום מאוד מרכזי בהתחלה. שואלים חז"ל למה דן מופיע שם? אומרים חז"ל כי בזכות דן נולדו אפרים, לא אפרים, יוסף, בנימין, זבולון ונפתלי. כלומר, יש כמה ילדים שנולדו בזכות דן. פה אני כאילו הגעתי לכל ההבנה הזאת, שבעצם היה צריך שדן יוולד, דן הוא בעצם הבן שפחה הראשון. כלומר, לא בן שפחה הראשון, בן של בלהה, שאפשר את לידת יוסף בנימין. עכשיו, מה שקורה מאוד מיוחד בבית יעקב, זה שבני השפחות הופכים להיות חלק. זה כבר לא כמו ישמעאל, שזה בדרך אל, שזה משהו כזה אור עם הרבה חושך, אלא, וזה מפה אני רוצה קצת להמשיך, שגם בני השפחות עצמם הופכים להיות חלק בעם ישראל. כלומר, זה הופך להיות שיש בוא נגיד, מראש בבני יעקב שני צדדים, יש את הצד שכל כולו האור של עם ישראל, ויש את הצד שכל כולו האור של עם ישראל שהוא בא מבחוץ. כלומר, איזה מין, נקרא לזה, התרחבות שהפכה להיות פנימית. יש משהו מראש אחרי יעקב ורחל, יעקב ולאה מתחתנים, זה כמו אברהם ושרה. ויש צד, אלה שהשפחות, שבעצם, אני גם חשבתי לומר, שלמה לבן מראש נתן כל אחת מהשפחות האלה? בחז"ל מופיע שהשפחות האלה הם גם היו בעצם בנות שלו. והן בכלל לא היו אמורות להיות, אבל למה הם היו שפחות? כי הם לא היו מהאישה הרגילה של לבן, אלא הוא נשא איזושהי שפחה וילדה לו את השפחות האלה. כך או כך, הם באיזה מין מוצא אחר של עבדותי. לבן, כשהוא נותן, כל הזמן לבן במאבק מול יעקב, כשהוא בסופו של דבר, נגיד פה, נותן את הבנות שלו ליעקב, הוא כאילו נותן עוד איזה מין שגרירות שלו שיהיו צמודות כל אחת מהן, לרחל וללאה, שהם ישמרו על האינטרסים שלו בבית. הם אלה שידאגו שרחל ולאה הקדושות, הלא יודע, מרחפות האלה, יישארו בקרקע, הם יהיו... קיצור, הם תמיד יזכירו מה אבא לבן רוצה. ומה שקורה זה תהליך הפוך. כמו שאמרנו, הן מושפעות, ובסופו של דבר זוכות להיות לנשים ליעקב, ולא רק זה, זוכות להיות כלולות ממנו, ויוצא, זה חלק מההשתלטות המוחלטת הזאת של יעקב על עולמו של לבן, כולל הבנות בנותיי, הבנים בניי והצון צוני, חלק מזה זה גם בעצם, הבנות בנותיי, שהוא לפי המדרש הזה, בעצם כולל גם את השפחות בטח. בעצם השתלטות מוחלטת על כל עולמו של לבן ויניקה של הכל והתקללות בעם ישראל. ואני רוצה שלדורות יש אגף בעם ישראל שהוא תמיד יהיה המאסף בדגלי מדבר או בקצה הצפון בארץ ישראל, מחנה בני השפחות, שהוא גם בפנים, שוב, כמובן, לא, אין פה שום אמירה של מיעוט בסגולה, אבל הדרך, הביטוי של הסגולה היא סגולה עם איזשהו אב האמינה מאחורה מאחורה שנשארת שכאילו זה יכול להיות לא, לא, גם הם חלק מעם ישראל. וזה שאחרי ששבטי הצפון גולים ראשונים וששם הופיע הארץ הנשארת כבר בימי יהושע ושבימי השופטים ראינו את זה שהאזור שהכי הרבה התרשלו מהורשה שלו זה אזור הצפון. עכשיו, בימי השופטים... מה? כן, נכון. כן, זה שייך כמובן, זה הביא אותנו גם בהמשך לפסל מיכה. עכשיו, אני מזכיר מה שראינו, מפה עכשיו נגיע ספציפית לדן, שהוא דמות מרכזית בבני השפחות. אז אני מזכיר מה שראינו בענייני הנחלות ביהושע, שהנחלות מחולקות על פי דגלי מדבר, אבל עם שינוי אחד מרכזי, שמכל מחנה יש שבט אחד שעובר להיות במחנה המרכזי בעם ישראל, שבט יהודה. שבט דן, הוא מבני השפחות עובר להיות, ממש דבק בשבט יהודה, ולא יש את התפקיד בעצם לקשר את בני השפחות הרחוקים, שממש הם הכי בקצה, הכי רחוקים מכל המחנה של יהודה, לקשר אותם. הוא בסופו של דבר באמת הרבה מהשבט הולכים, נודדים צפונה, זה מה שנראה בפסל מיכה. עכשיו ראינו שהשופטים, יש איזשהו סדר בסיסי בסדר השופטים שמקביל לסדר הנחלות, כי השופט הראשון יהודה, עתניאל בן כנז, שם גר בן ענת בנימין, סליחה, עתניאל בן כנז, אהוד בן גרה, אני כל פעם אדולל בזה, אהוד בן גרה בנימין, ואחר כך שם גר בן ענת משימון. אז הבאנו מדרשים שזה משימון, אמרנו זה גם הגיוני מבחינת זה שהוא נלחם בפלישתים. והשבט הרביעי מתוך הדבוקה הזאת של יהודה, בנימין, שמעון ודן, דן, כמו שבפועל, בנחלות, הלך צפונה, ככה גם שמשון, שהיה, כנראה, היה לו איזשהו כנראה שייכות לתקופה הראשונה, הלך להיות המאסף של השופטים ומופיע בסוף. אז מה שאני רוצה להבין שעכשיו כשכל עם ישראל, כשבמשך תקופת השופטים, כל אחד מהשבטים מעמיד הנהגה, בני השפחות לא שם. כל אחד מהשבטים מבני האימהות, יש לו איזשהו צד של הנהגה. כלומר, של עניין שהוא מוסיף, קובע, ומאז ועלה זה יקבע לדורות. בני השפחות, אמרנו, הם חלק, אבל על גבי. המיוחד פה הוא דן. המיוחד פה הוא דן, וזה כמו שראינו שבבני השפחות דן הלך להיות דבק ביהודה, ככה גם פה, שמשון ממש מופיע מתוך הדבקות של דן ביהודה. ומה שרציתי שנבין כל ההקדמה הזאת שעשיתי, זה איזה חידוש גדול יש פה שיש הנהגה מדן. שהמאסף הופך להיות, זה פרק מאוד משמעותי בהיסטוריה, המנהיג. אבל חלק מזה, אני חושב שזה מאוד יסביר לנו את, 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 את האופי של שמשון וגם המקום שלו בתקופת השופטים. כי אנחנו באמת נמצא ששמשון, אני חושב מה שאמרנו עוד עכשיו זה להסביר את זה, ששמשון, עם ישראל לא הולך אחריו. בניגוד לכל השופטים שכשהם נלחמים, העם הולך איתם. בסדר, אז בהתנדבות, זה עוד לא צבא סדיר, אבל הם קוראים, תוקעים בשופר, מזיקים, השבטים באים אחריהם, עם ישראל בא אחריהם, שמשון זה לא קורה. למה? אז נענה עוד תשובות, וקצת ענינו עוד תשובות, אבל אני חושב, אחד הסיבות הבסיסיות, הוא עם להשפחות, זה לא אותו סוג של הנהגה. אלא יש פה דבקות מאוד מיוחדת ביהודה, שממנה יש גם הנהגה משבט דן, עם הייחודיות שלה. למה אני אומר דבקות ביהודה? קודם כל חז"ל אומרים, אם זוכר נכון, זה בגמרא ובבתרא, תוך המכלול שם, שיהודה, אביו, סליחה, ששמשון אביו מדן ואימו מיהודה. זה די בעצם התבקש מזה שבגמרא שם כתוב שאימו, מי זה אימו של שמשון, אתם זוכרים? הצלפונית היא מופיעה בדברי הימים בתוך יחוסי יהודה. אז הדבקות המפורסמת בין דן ליהודה בבניין המשכן, בצלאל ואוליאב, בבניין המקדש, שלמה וחירם, והמשיח כתוב שהם יהיו, אחד הביטויים המרכזיים של הדבקות הזאת בין הראשון והאחרון, עם אצל שמשון. ושמשון, כל הפעולה שלו היא מאוד מאוד דבקה במחנה יהודה. בין צורה ובין אשתאול, מתחיל להינבא, במחנה דן, ככה כתוב לנו בפרק יהודה. עכשיו, צורה ואשתאול, דיברו על זה מפרשים, אבל שוב, מה שאנחנו מכירים אותם, אנחנו מכירים אותם בעיקר כערים של יהודה. הישיבה שלו אחר כך בסלע איתם, גם כן בנחלת יהודה. וגם מחנה דן, איפה ששמשון יושב, ומתחיל להינבא, בואו נראה את זה שנייה בפנים, בפסוק הזה, בתחילת פרק, סליחה, בסוף פרק י' ג', ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בין צורה ובין אשתאול. יש פה משהו מוזר, בין צורה ובין אשתאול, שוב פעם אני אומר, אני לא אומר לפי כל המפרשים, אבל זה ערים שמוכרות לנו משבט יהודה. בואו נראה איך שנייה, שזה מחנה יהודה, משם זה מוכר לנו. מה עושה שם מחנה דן? אז מה זה מחנה דן, תעזרו לי? מחנה דן זה בעצם שולח אותנו לסיפור הבא, של פי חזל ורשי, הוא כרונולוגית היה לפני. בואו נראה רגע, כששבט דן הולך בדרך לכיבושים, זה בפרק י"ח, פסוק י"ב. י"ח י"ב, כן? ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן עד היום הזה. הנה אחרי קריית יערים. עכשיו פה זה ממש מעניין. קריית יערים זה מקום מאוד מרכזי ביהודה. זה המקום שבו הולך להיות המשכן 20 שנה. אהרון, סליחה, דבלתי. אהרון 20 שנה. מתברר שלקריית יערים יש שם קדום יותר או מאוחר יותר. זה כמובן, לא ברור פה הפסוק אם זה קריית יערים עצמה או משמע פה אחרי קריית יערים. אבל שבט דן, על שם המסע שלהם צפונה, שהם בעצם מתרחקים מהדבקות שלהם ביהודה, אומר לנו הנביא, עוד לפני ההתרחקות שלהם, בכינוס האחרון שלהם באזור של יהודה, שם מקום בתוך נחלת יהודה, מחנה דן. לאור מה שאמרנו עוד עכשיו, זה ממש מובן. השם הזה, הוא בעצם אומר, יש דבקות של דן ביהודה. והדבקות הזאת אולי הביטוי הכי ישיר של עד השמשון, שנולד מחיתון ביניהם. כן, 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 גם שם יש צורה ואשתאול, במחנה דן. אז אנחנו קוראים אצל שמשון. עכשיו בואו נחזור שנייה לשמשון ונראה בעצם מה רמוז בפסוק הזה.
יש לנו מקום
שקוראים למחנה. מה? כן, קוראו. אם יש עוד מקום?
לא, גם הביטוי מחנה, זה גם משהו
מחנה מלחמה, זה נכון. אז מה שאני רוצה, מה שאני חושב, אם אני אבין נכון, שהמקום פה בא להנציח, שפה, כאילו, להגיד, דן היו פה. זה מין... לא לשכוח, שלמרות שדן עוברים צפונה, ויש שם ממש ביטוי שכל השבט עובר וזה, ואומרים ללוי שכדאי לו להיות של השבט. אבל לא, יש מחנה דן גם ביהודה, שמראש אמרנו, כל הדבקות המקורית של דן, החלה דן היא צמודה ליהודה. שזו חשיבות מאוד משמעותית. אז הפסוק הזה, שנראה תמים, ותחל רוח השם יפעמו במחנה דן בין צורה ובין אשתאול, בעצם אומרת, לא רק ששמשון הולד בין דבקות בין יהודה לדן, אלא שרוח הקודש שבו היא מהיותו א' בנחלת שבט יהודה, אבל ב' שהוא דבק במה שרוב שבט דן בגד בו. רוב שבט דן הלך צפונה לדבוק בעצם במחנה השפחות. אבל יש מישהו משבט דן שממשיך לדבוק ביהודה. הוא מתחיל בחיתון, ממשיך בשמשון, ומשם יש לו רוח הקודש. עכשיו, עצם זה שאנחנו קוראים, זה כאילו, זה, על פי סדר הספר זה לא נראה מוזר, אבל עצם זה שאנחנו קוראים שויהי שוחד אחד מצורעה, ממשפחת הדני ושמו מנוח, בתחילת שמשון, זה בעצם משהו מאוד מיוחד. כי אם נקרא את הפרקים על פי הסדר, שחזל אומרים שהוא הכרונולוגי, כלומר שהיה קודם כל פסל מיכה, שבט דן כבר לא פה בכלל. עצם זה שיש מישהו שקוראים לו מנוח, ואולי זה קצת נסביר את הקצת התפתלות של הפסוקים. והיא איש אחד, מצורעה ממשפחת עדני ושמו מנוח. הייתי מצפה שיהיה איש אחד. קיצור, ביטוי משפחת עדני הוא מיוחד פה. אז לא מצאתי איזה מקור, אני חושב, אבל כבר לא זוכר, אולי כן, אבל שאפשר להגיד, משפחת עדני לא כתוב משבט דן, כי שבט דן רובו לא פה. יש לזה כאילו איזושהי משפחה שנשארה. חשבתי על דרך דרוש, אולי קוראים לו מנוח, כי הוא נשאר. שנשארו דבוקים ליהודה. עכשיו, הדבקות בין דן ליהודה היא מאוד מאוד קריטית לגבי שמשון. אני קשני על המדרשים שאומרים שבלי... נתחיל שם בברכת יעקב. דן ידין עמוק כאחד שבטי ישראל. דורשים כמה וכמה מדרשים, כמיוחד שבשבטים כשבט יהודה. כלומר, דן יהיה שופט כמו שבט יהודה. ואומרים המדרשים, אני רוצה למצוא את זה שנייה, שלולי הדבקות של דן בשבט יהודה, הוא לא היה מקים שופט. פה אנחנו חוזרים, זה עוד עיגון למה שמענו עד עכשיו על בני השפחות. למה דן לא יקים שופט? לא לכל שבט מגיע שופט? לא. הוא מהשפחות אמור להצטרף. אלא אם כן, דן יש לו כוח מיוחד, שגם הוא כגור אריה כמו יהודה, אבל זה אם הוא דבק ביהודה. אנחנו מבינים שיש פה ממש תהליכי עומק מאוד חשובים של יהודה ודן. של דן והקשר שלהם ליהודה, בקיצור, הנה, דן ידין עמוק כאחד שבטי ישראל, זה בראשית רבה צדיק ח'. דן ידין עמוק כאחד שבטי ישראל, כמיוחד של השבטים, כלומר שבט יהודה. אמר רבי יהושע בר נחמיה, אילולי שנדבק למיוחד שבשבטים, אפילו שופט אחד שהעמיד לא היה מעמיד. בסדר, ממש חשוב, למה לא יעמיד? מה עם הגמרא בסוכה שכל שבט העמיד שופט? יאמר לך המדרש, לך תראה, מה גד העמיד שופט? אשר העמיד שופט? סוגריים, נפתלי העמיד שופט? טוב, בוא נגיד כן, כי הוא... וגם שם, כי הוא דבק באפרים. דבורה משבט אפרים פרסה את חסותה על, 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 על ברק ואומרת לו לך. והוא לא מעיז אפילו הולכת לבד, והוא הולך איתה. זה מה שאנחנו אומרים עכשיו, קצת שופך אור גם על שם. אז ממש המדרש אומר, אילו לא היה דבק, ועכשיו אני כאילו אגיד בלשון אחרת, על פי כל מה שאמרנו עכשיו, אילולי שמשפחת עדני, כלומר היה איזושהי משפחה שכן נשארה באזור שבט יהודה, ואנחנו רואים שהבן שלהם, הם עצמם גרים בצורעה. ושוב, אני הולך לפי הדרך עכשיו, שהם בשבט, הם באזור של יהודה. ושמשון מסתובב בין צורעה ובין אשתאול, ושם מתחיל להתנבא ונוסיף. המקומות ששמשון כל הזמן מסתובב בהם, הרי פלישתים, בנחלת מי הם? שבט יהודה. השמשון זה כל הזמן, זה כל הזמן בעצם, לא ברור מאליו, הוא לא היה אמור להעמיד שופט. הוא כן, כי יש כוח בשמשון להתחבר, בדן להתחבר ליהודה. ואז, אולי אפילו יצליח איפה ששבט יהודה לא מצליח. כשכתוב, וירדו, שבט יהודה, שהם יורדים אליו אל סעיף סלע איתם, זה פרק תתוו, פסוק י' א', וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם. כן, זה ניגוד מאוד בולט לתחילת ספר שופטים, יהודה יעלה. אז פה כתוב שהם יורדים. יורדים לשמשון. אז אולי אנחנו עכשיו קצת שוב פעם, מאוד זווית, מבינים את המאבק שהיה פה בין יהודה לשמשון. יהודה אומרים לשמשון, אתה עכשיו מוביל בדרך של השפחות, שהלכת לבד, כי אתה לא מסוגל להניג אחרי את עם ישראל. ופלישתים מושלים בנו עכשיו, אנחנו לא מסוגלים להעמיד הנהגה מולם, ואמרנו אז שאולי באותו זמן, עם כל בירורי הנהגה, עם אבי מלך וזה, הם אומרים, לא אמורה להיות הנהגה, ופלישתים מושלים בנו, וככה זה עכשיו צריך להיות, עד שיקום ההוא משבט יהודה שאנחנו מחכים לו. מאז בועז ואילך, אני כאילו מחבר כמה דברים ביחד. אומרים לו, לא שייך, אתה הורס את הכל. נביא עוד מקורות, עוד מקור אחד חשוב על הדבקות של שמשון של דן ביהודה. צרור אמור בראשית, י"ב, לולך אתה שמשון, כוחו גדול כיהודה. נקרא, מקור אחרון בנושא הזה, רדק חשוב, זה רדק על דברי הימים, שאומר, שעוסק בדבקות של חלק משבט דן ביהודה, אני רק רוצה להקדים משהו מאוד מעניין, שבדברי הימים, אז בעצם כתוב שם, ש... שנייה, אני רוצה, יש לי את הפסוק פה לפניי. בדברי הימים כתוב שהייתה משפחה שקראו לה קריית יערים, וממנה יצאו בתוך שבט יהודה הצורעי והאשתאולי. אז סתם, אני משאיר את זה עכשיו, לא, אני עוד לא אתחבר את דברים, אבל מה שיש פה בעצם פסוק מפורש שמחבר בין צורע ואשתאול שבין נחלת יהודה, לבין קריית יערים, ששוב פעם יש לתפקיד מאוד מרכזי לגבי המשכן. וזה ששמשון מתנבא במחנה דן, בעצם מתנבא במקום השכינה. לפני שהשכינה שם. השכינה תהיה שם עוד כמה שנים בימי שמואל. אבל שוב, ראינו, אני אזכיר, בהמשך ספר שופטים כתוב שקריית יערים היא מחנה דן. שמשון מתחיל להתנבא במחנה דן, היא קריית יערים. ומקריית יערים התחילו בכלל להיוולד כל הצורי והאשתאולי. מעניין. אז בהקשר הזה, אומר הרד"ק בדברי הימים, צורה ואשתאול שני מקומות בארץ יהודה. ויצאו אנשים מקריית יערים, ממשפחת קריית יערים, ובנו שני מקומות האלה וישבו שם. ואף על פי שכתוב בתחל רוח השם לפעמו במחנה דן, בצורה ובן אשתאול, אז הוא אומר, לא היו המקומות האלה משבט דן, כי משבט יהודה, כמו קריית יערים. אלא שבט דן חנו באותם מקומות, עד שנפלה להם לנחלה. לפי כך נקרא מחנה דן. אז זה מעניין, הרי שוב, מחנה דן כמו שהזכרת, זה נקרא על שם לכאורה סתם, הנדודים של שבט דן דרך שם. לא, קשה להבין, מה, שבט דן עובר באיזשהו מקום של יהודה, מיד יקראו לו על שם דן? אומר לך הרד"ק, אם אני מבין אותו נכון, למרות ששבט דן רובו ככולו עובר צפונה, יש מי שדבק בנחלת יהודה, משפחת מנוח ואשתו. אני חושב שזה נותן הרבה רקע לכל מה שכתוב פה פרק י"ג. כלומר, זה לא, אנחנו פגשים איזה מישהו אקראי משבט דן, בואו נתחיל מאיזשהו נקודת אפס, נתחיל ממנה, נראה מי נולד ממנה. לא. מלאך השם, עם התגלות השכינה באש, התגלות מאוד מיוחדת. מאוד מיוחדת גם לתקופת השופטים, בכלל התגלות השם. וקורבנות, ותופעה של הקרבה ייחודית, הם מופיעים אצל המשפחה שדבקה בכל הכוח, לא משתתפת בפסל מיכה, דבקה בנחלת יהודה, בירוד המקורי של שבט דן, בהם מתקיים דן ידין עמו. בסדר? נראה, יש פה עוד לעסוק, זה לא לעסוק עכשיו בעוד מקומות, בעוד נקודות של קשר בין יהודה לדן. בסדר, אז זה בנושא של שמשון ובני השפחות והדבקות שלו ליהודה. בוא נראה, רציתי עוד משהו בנושא הזה. טוב, אז ראינו, זה שוב פעם נקודה שדיברנו עליה בעבר, אני אזכיר אותה, שעכשיו אמרנו בעצם שמובן, בעצם זה ששמשון ובני השפחות שיש לו קצת תפקיד מסוג אחר, הוא לא יוביל את כל העם אחריו, כי אין את הכוח לבני השפחות להוביל את כולם אחריהם. אבל הוא בשם כל ישראל, במקום כל ישראל, הוא ילחם את המלחמה וינצח את פלישתים מתוכם. אז ראינו שיש, אסור לשכוח, שיש צדדים של השפעה ישירה של שמשון על כל ישראל. הוא הושיע את כל העם, בזכותו כל העם היה פחות ביותר שלווה. הוא שפט את כולם, הבאנו על זה מקורות, ו... ראינו מדרשים שכל העם נשמע לו, והוא בפועל היה יושב ושופט את העם. בכל זאת, בפועל הפעולה שלו היא לבדו. למה היא לבדו? נגיד, נחדד נקודה שאמרנו אז, ונגיד, נמשיך לפה לעוד נקודה שאני חושב שעוד לא אמרנו אותה. חז"ל אומרים, שמשון נלחם לבדו כיחידו של עולם, דן לדין עמו כאחד שבטי ישראל, כמו הקדוש ברוך הוא שמשה לבדו, ככה גם שמשון. דיברנו על זה או לא? זוכרים? מה? אני לא זוכר. דיברנו על זה פה. אז אני אגיד שוב את הנקודה הזאת, נקודה בעיניי מאוד מרכזית ביחס לשמשון. שנייה, אני רוצה לקרוא את המדרש הזה מבפנים. זה מסכת סוטה, דף יוד. אמר רבי יוחנן, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמיים, שנאמר, דן הדין עמו כאחד שבטי ישראל. מעין שמו של הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא מגן על כל העולם כולו, אף שמשון מגן מדורו על ישראל. במדרש רבה, כיחידו של עולם שאינו צריך סיוע במלחמה, שנאמר, פורד הלכתי לבדי, כך שמשון העומד מדן אינו צריך אחרים שיסייעו אותו. יש פה משהו, אמירה מפליאה, אמירה אסטרטגית על שמשון, שאל תחשוב שהוא היה בניגוד לעם ישראל. אם אני מבין נכון את דברי חז"ל פה, אל תחשוב, אל תראה את זה כאיזה מין מרידה, ניסיון להקדים את הזמן, ניסיון למלחמת גרילה, לא, בדיוק ההפך. יש פה מישהו שמוצנח מלמעלה, נקרא לזה, בא, מלאך, ממנה אותו עוד מלידה משמיים, כיחידו של עולם, בלי קשר למצב של עם ישראל, וכמימוש למה שמשה אומר, כי ירא כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב, כי ידין השם עובר עליו דוד נחם, כי ירא כי אוזלת יד. כלומר, השם ידין את עמו, דן ידין עמו. השם ידין עמו, כשהעם לא ראוי ולא כלום, השם ישלח את השליח שלו, בדרכים שהשם נלחם. פורד דרכתי לבדי ומעמי מני שיטי, גם שם יש מפרשים שאומרים, מדרשים, אם אני זוכר, לעם ישראל אין זכות, כן, בטח, לעם ישראל אין זכות ולכן אני גואל אותם למען שמי. זה בישעיהו ס"ג, אותו דבר פה. שמשון נשלח בסוף תקופת השופטים בשם השם וחושף. אנחנו צריכים להבין איזה חידוש זה, דרך שהיא דרך המלך, מתכוון במובן של המלוכה. שיש צד במלך שהוא פועל מעל ומעבר למה שהדור ראוי. יש לו מינוי מעט הקדוש ברוך הוא, ולא תמיד הוא רק יוביל בדיוק איפה שהדור נמצא. יש לו תפקיד למשוך את הדור הלאה ולמעלה. אני חושב שזה דפקיד, אם הסתכלו בשופטים, בעיקר האחרונים, מה כל אחד מהם תרם למוסד המלוכה המתרקם, אז הדבר הזה, שכולנו עומדים, עם ישראל באותה תקופה, עומדים הלומים מול פלישתים, פלישתים מושלים בהם, אמרנו, נראה שלרוב העם זה לא מפריע בכלל, חלק נכנעים לזה. שמשון, כשכתוב, יחל להושיע את ישראל ליד פלישתים, הוא בעצם מאמין את העמדה שאחר כך תמשיך. מי שאול ודוד, ששאול יכול לבוא ולהגיד, מי שלא בא איתי כל יעשה לבקרו, אתם עוד לא שם בכלל להעמיד צבא, אני מעמיד צבא. לא אכפת לי כלום. אז הנקודה הזאת מתחילה להופיע אצל שמשון. כי יחידו של עולם, השם קובע מלמעלה ששמשון יבוא ויושב את ישראל לבד. ואז מופיע כוח הענקיות הזה. רק עכשיו אנחנו מבינים את הכוח הזה בהקשר של מה התפקיד שלו בעם ישראל. יש אפשרות לקדוש ברוך הוא להעמיד מישהו שהוא מעל ומעבר למה שעם ישראל יכול וראוי באותה שעה. יש עוד משמעות גדולה לזה ששמשון דן שפט לבד, פעל נגד פלישתים לבד, וזה בנושא של המאבק שלו מול פלישתים. אמרנו, לפלישתים יש, אני חוזר עכשיו לנקודה הזאת, יכולת, ניסיון לספח אליהם כוחות אחרים. כמו שהם יחתחיל לבני חם, אבל הם הלכו קודם כל, השתכללו באים של יפת, ורק באים של יפת ורק אחר כך חזרו לפה שירית יהיה כפתור. כמו שהם הצליחו לספח אליהם את אורפה ובניה, כתוב שבאותו לילה באו עליה פלישתים, ככה הם מנסים, נתחיל מהמדרש, זה מאוד בולט הזה שבדברי חז"ל, כשהם אוסרים את שמשון, הם לא הורגים אותו למען יראו ויראו, הם לוקחים אותו וטוחנים אותו בבית האסורים. כלומר, והיא טוחן בבית האסורים, חז"ל אומרים, כולם הביאו אליו את נשותיהם. למה רצו להביא אליו את נשותיהם? אמרתי, סברה פשוטה שעוד לא מצאתי אליה. שנייה, לפני, יש פה שני דברים. למה הם רצו להביא להם? אנחנו רואים שהם ניסו בעצם לגייס את הכוח שלו אליהם. אמרתי סברה שאני עוד לא מצאתי מקור עליה, שאולי יהיו מדרשים שיגידו שבעצם הכוח של גוליאת וכל בניו זה, בפלישתים זה מכוח ששמשון שהיה שם. אפילו אפשר אולי להגיד לא דווקא מהמדרשים שתוכן באמת עשו, משמשון בגלילה או משמשון בעזה. מה? לא, לכן אמרתי, כן, זה סותר את מה שאני אומר עכשיו, ההצעה שאני אומר עכשיו, לכן אומר, לא מצאתי למקור, היא כרגע אך ורק סברה באלמה, אבל אולי הם יהיו מדרשים שיגידו לא, מסורת אחרת, לא שהוא גלויית הוא בן אורפה, שערפה זה אורפה, אלא שערפה זה צאצאית של שמשון איכשהו, לא יודע, זה סתם עכשיו, שוב, תחקו את זה, כל עוד לא מצאנו, זה כלום, אבל לולי שהיינו יודעים את האמת, אז ככה הייתי אומר. אבל בכל אופן, מה שחשוב מאוד לראות זה את, מן העבר השני. מה שמשון עושה כל הזמן? שמשון שלוש פעמים לוקח לו אישה פלישתית, נכון? ותמנע בעזה ובסורק, דלילה. שלישית אנחנו יודעים גם איך קוראים לה דלילה. אומר הרמב״ם, אל יעלה בדעתך ששמשון לא גייר אותם. כלומר, יש פה פעולה ממש מדהימה, האויב העיקרי באותה שעה מול עם ישראל ששולט בו, שעל התרבות שלו הבאנו, ראינו את השם ישמואל, שהוא, פלישתים הם אחראים על הקישור בין הזנות המצרית לבין העבודה זרה הכנענית, ויש פה שופט שהעם ישראל בכלל לא שם, אבל הוא מה שהוא עושה, מסתובב בארצות פלישתים ומגייר נשים. זה מדהים, זה קשה להבין באמת, כאילו, כתוב בפסוק, ירד אל עזה וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. אומר לך הרמב״ם, גייר אותה. אומר רש"י, הוא מביא פירוש שדוחה אותו, אבל שאימא של מיכה, לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אימא של מיכה, שאנחנו נראה אותה בהמשך, שהיה לה 1,100 כסף שנגנבו לה, אומר רש"י, זה ה-1,100 כסף שפלישתים נתנו לדלילה, כלומר, אימא של מיכה היא דלילה. ואני אומר את זה, רש"י דוחה את הפירוש הזה, כי הוא אומר, רגע, בכלל, על פי סדר עולם, כל הפרשה של פסל מיכה, היא בתחילת התקופה, שמשון בסוף התקופה, אבל יש מי שפרש, רש"י מביא אותו, שבעצם אימא של מיכה היא דלילה. כלומר, מה שמשון עשה פה, הוא הכניס מישהי לעם ישראל, מפלישתים. אז תראו את המאבק הדוד צדדי הזה, פלישתים, מכניסים אליהם את אורפה, מכניסים אליהם את שמשון, מנסים לספח אותו כל הזמן. אז יש פה בעצם מאבק איתנים, תרבותי, אפשר כבר לומר, שמזכיר את העובדה הזאת שיהושע התחתן עם רחב. ששמשון, מה שכתוב, כי היא אשרה בעיניי, וחז"ל אומרים, הוא יודע מה הוא עושה, ומה שפשט הפסוקים, כי טוענה, הוא מבקש, שמשון, לא יודע איך לקרוא את זה, לוקח את הכוח הרוחני הפלישתי, מספח חלקים ממנו לעם ישראל, בעוד פלישתים מנסים באותו זמן לעשות את התהליך האפילו. עכשיו, בתוך זה חשוב להבחין, יש בעצם שתי תקופות בחיי שמשון. אם נסתכל באופן כללי איפה שמשון מסתובב, אז יש ממש שני חלקים. בכל התקופה הראשונה, הוא, הבסיס שלו זה בצורה והשתעול, בית אביו, הוא יורד לתימנה, אבל הוא חוזר. בדרך יש לו את הקרם ואת האריה הזה, והוא יורד שוב וחוזר. ואחר כך אחרי שפלישתים, הוא הולך לאשקלון מכה, אבל הוא כל הזמן חוזר לבית אביו. כשפלישתים מחפשים אותו, אחרי מה שהוא עשה להם, ושואלים וזה, איפה הוא מתחבא? בסעיף סלע איתם. איפה, איזה נחלה? נחלת יהודה. אמרנו, זה התשתית שלו, האזור של נחלת יהודה. אבל מאז שבני יהודה מסגירים אותו, וכל הסיפור שם, שאולי פעם בן, כאילו ננסה אולי יותר להבין מה קורה שם, מאז שמסגירים אותו, המקום שבו אנחנו מוצאים אותו, זה בערי פלישתים. הוא יורד לעזה. יורד לעזה, לא כתוב שזה למסתרה מסוימת, עד עכשיו הוא הלך לחפש אישה, בתימנה חזר. אבל אחר כך הוא יורד לעזה. לעזתים למור, בא שמשון אל העורבים לו, אז הוא הולך עולה עד בני חברון. אבל מיד אחר כך, ויהי אחרי כן, ויהי אבישה מנחל סורק. כלומר, מה זה ויהי אבישה? נראה שנייה מה כתוב מאחורי הפסוקים. המקומות שבהם הוא נמצא, זה בעזה ובסורק. כלומר, אז מה קרה ביום יום של שמשון? איפה הוא היה? אני אומר, שוב, חוזר לזה. הוא הולך לנצח גם באופן עמוק את הפלישתים מתוכם. אז יש מקורות מהזוהר והזה שבעצם שמשון הוא היה היה בו כוח שמקביל לכוח הנחש, וינצח את הסטרה אחר מתוכה, וכל מה ששימשון הלך אחר עיניו, זה בעצם מתוך התעודה הזאת, היהוד הזה, לנצח את הכוח הרוחני של פלישתים. זה יחל יושעת אומר פלישתים. אני אומר, יש... זה צריך לראות שברגע שעם ישראל כאילו כבר קצת פולט מתוכו את שימשון, לא מבין אותו, אמרנו, או בגלל שהוא בני השפחות, או בגלל שהם לא מבינים את הדבר הזה שהדבקות בפלישתים, כמו שאבא ואמא שלו לא הבינו. אז הוא פשוט עובר להסתובב שם, אבל מגייר בעזה את לילה, הוא מגייר אותם. ובפשטות ממשיך לגור איתם שם, לא כתוב שהוא הולך איתם לעם ישראל. כלומר, יש פה, סתם צריך לקרוא לעקוב אחר התהליך הזה, אני לא יודע אם היו עוד נשים כאלה, או שהוא היה, אם הוא לא היה נופל באמצעות לילה. עכשיו, עם האנשים האלה, בשלושת האנשים האלה, הפלישתים מתנסים על ידם ללכוד את שמשון. שמשון בא לקחת את האישה אליו, ואומר הרמב״ם, הוא גייר אותה, אבל גם האישה התמנית. איך שהוא הולך לאישה התמנית? מה כתוב? פלישתים מצמידים לו 30 מרעים. וכל העניין של היחידה, וזה גם, אולי קצת נדבר עליה פעם הבאה, זה בעצם ששמשון מראה להם שהם אומה עליהם. הם חושבים, כן, הנה, עכשיו איתנו, לחקדנו את הכוח של עם ישראל, מצמידים 30 מרעים, הוא חלק מאיתנו. לא, 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 אתם לא תדעו לעולם את חידת חייו. בסופו של דבר, אתם לא תבינו לעולם איך הכוח הענקי הזה, שאתם מנסים לספח אותו אליכם, הרג אריה. כמו שדוד ירוג אריה, וכמו שבני הבנו ידע ירוג אריה. אבל באמצעות האישה הם כן מצליחים לגלות החידה. וזה כבר נקודת נפילה הראשונה ששמשון מגלה לה, ובעצם ככה הם איכשהו כן שייכים ליחידת חייו. החידה היא לא, הוא יכול להגיד 1,000 חידות, למה הוא עכשיו צריך להגיד להם מה שהיה עם האריה בזכות הנזירות שלו, שהוא הלך מחוץ לכרם והיה בו כוח חיליון? שיגיד להם, לא יודע מה, החידות, כל האגדות האלה של על דבורים ופרחים, לא, הוא ממש אומר את יחידת חייו, מראה, מנסה להראות להם שהוא מעליהם, וכבר בבחינה מסוימת, התחלה של, אולי של נפילה, שהם באמצעות האישה מצליחים ללכוד את כוחו. אותו דבר בסוף עם דלילה, נתחיל לפני זה, בעזה הוא מצליח להיות מעליהם. הוא בא, מגייר אותה שוב פעם, אני אומר לפי הרמב״ם, והם מנסים על בסיס החיבור שלו לאישה הזאת, ללכוד אותו בתוך עזה, לא. הרבה מעליהם לוקח את השער והולך לחברון. אבל גם הפעם שישית אותו דבר, יש פה ממש מאבק, האם הוא לוקח את האישה אליו, או שהם באמצעות האישה לוקחים אותו אליהם. אז גם באמצעות לילה הם מצליחים באמת לבטל את כוחו האלוקי, אבל לא לגמרי. בסופו של דבר, אם נגיד, הבירור הזה ששמשון שלבדו מול פלישתים, זה בירור, האם גם כשפלישתים מושלים בנו, עם כוחם הרוחני, גם אז, ומתוך המצב הקשה הזה, יש מי מתוך עם ישראל, מהמאסף, משבט דן, ממי שתמיד בעצם בקצה הגבול המחנה של עם ישראל, אבל הוא יעמיד את מי שבסופו של דבר יראה ששמשון הוא מעל פלישתים, שישראל הוא מעל פלישתים. נסיים היום באמירה, מה שחזל אומרים, שפלישתים גם אחרי מותו של שמשון פחדו 20 שנה עדיין. כי כתוב פעמיים שהוא שפט 20 שנה. אז חזל אומרים שהכוונה שגם אחרי מותו, כלומר, הפלישתים הבינו שיש פה כוח ישראלי. כוח ישראלי זה לא כוח של שמשון לבד, והמשיכו לפחוד מפניו. טוב, בדיוק בנקודה הזאת צריך לסיים, אז פעם הבאה נמשיך.